שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את אריאל כהנה. אריאל כהנה הוא כתב בישראל היום, וביחד דיברנו בשיחה הזאת על ההיסטוריה של ההפיכה השיפוטית ושל ההפיכה שמנגד, מה שכרגע מנסה לעשות שר משפטים יריב לוין, וכעיתונאי בראשית דרכו הזדמן לאריאל כהנה להתריע בפני אהרון ברק, כי הרפורמות שלו יפגעו במערכת המשפט. באותה תקופה יצר איתו קשר. עורך דין צעיר, שבלימת האקטיביזם המשפטי הייתה עבורו משימת חיים. קראו לו אותו עורך דין צעיר, איך לא? יריב לוין. בשיחה איתי, כהנה מסביר מדוע רפורמת לוין חיונית לדמוקרטיה ולציונות, נזכר בפוליטיקאים שתמכו בה עד שעברו צד פוליטי, ומנסה לפענח את חידת נתניהו, מדוע הגן כל השנים על מערכת המשפט, והאם הוא בכלל תומך בתוכנית של נאמנו יריב לוין. על כל זאת ועוד, בפודקאסט הבא, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אריאל, מה שלומך?
ברוך השם, כיף להיות אצלך תמיר בפודקאסט החשוב בישראל.
וואה, אז למה זכיתי?
אז אני ראיתי דירוגים, זה, אתה יודע, אני רק מסתמך על עובדות.
כן, עיתונאי. אז אתמול פרסם, אמש, פרסם שר המשפטים יריב לוין את התוכנית שלו לרפורמה במערכת המשפט, ואני לא יודע אם להיות שמח או מודאג, דווקא כי אני רוצה רפורמות, ואני רוצה רפורמות שיעבדו טוב. כמו שכולנו מכירים, הרבה פעמים מאוד קשה לעשות כמה רפורמות בכמה גלים, כי יש לך איזשהו, נקרא לזה, יתרת זכות בחשבון הבנק של פופולריות, או של העשייה הציבורית. פעם אחת לעשות איזשהו קמפיין ולהעביר אותו, ואחר כך שער הקדנציה, אתה יודע, מעבירים אותה בטיפול שוטף. מה דעתך?
אני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול פה היא רחבה הרבה יותר, כי הרפורמה שיריב לוין הציע, זה לא עוד רפורמה. הטענות שנשמעות כנגדו באיזשהו מובן, שיש פה הפיכה, מהפיכה, את כל זה איך שאתה רוצה, הם במידה רבה נכונות. זאת אומרת, יש פה בהחלט שינוי סדרי בראשית מבחינת מערכת המשפט, האיזון בין הרשויות, זאת לא עוד רפורמה של מהיום הנטצים יהיו פתוחים גם לרכב פרטי. זה משהו רחב ומשמעותי הרבה יותר. עכשיו, אבל אני רוצה, אם לא אכפת לך, תמיר, לפני שאנחנו ככה גולשים לעניין עצמו, טיפה קצת פולקלור, הווי ותרבות, סיפורים. שני סיפורים שלוקחים אותי בערך 20 שנה אחורה, לתחילת דרכי העיתונאית. הראשון, בעצם שניהם התרחשו באותה תקופה, כלומר באותה תקופה, גם אז ישבתי מול מיקרופון, רק זה היה באולפנים של ערוץ 7, למי ש... לפני שהוא היה אתר, התקופה שהוא עוד היה עונייה.
הוגש נגדך כתב אישום?
לא, אני הייתי צעיר וקטן מכדי שהקדישו נגדי כתב אישום, אבל היה לנו יומן חדשות. ובאותה תקופה, אני לא זוכר את השנה המדויקת, לדעתי מדובר תחילת שנות ה-2000, נערכה ההפגנה הגדולה של החרדים נגד בית המשפט העליון, ובעקבות ההפגנה הזאת, נשיא בית המשפט העליון דאז אהרון ברק, שהוא כמובן הרפורמטור הגדול שאחראי למהפכה המשפטית הראשונה, והוא גם לא מתכחש לזה, ביקש להיפגש עם כל כתבי הדתות שהיו ברחבי הארץ, ו... כל נציגים של כלי התקשורת הדתיים שהיו אז, אנחנו טרום עידן האינטרנט, אז לא היו כל כך הרבה אתרי חדשות, ומגיעה הפנייה הזאת גם אלינו לערוץ 7, שכמו שציינת בצדק, כי זה חשוב, לא היה חוקי באותו זמן, עוד לא נקבע שהוא לא חוקי, אבל גם כמובן שהוא, כלומר, המשדרים עמדו מחוץ למים הטריטוריאליים, אני בעצמי הייתי תקופה לא קצרה עולה לאונייה,
ובכלל יש סכנה שאם אתה לא חוקי, או כמו שנאמר, מי שגר בבית מזכוכית, משתדל לו לזרוק אבנים.
אז תשמור את המשפט הזה לסוף הסיפור הזה, כי זה מה שקרה.
כן.
בכל מקרה, שואלים אצלנו במערכת, מי רוצה ללכת למפגש עם נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, ולשמחתי הרבה, המנהל שלי, חגי סגל, לא רוצה, וכתבים אחרים לא רוצים, אמרתי, יאללה, בוא נלך. והייתה פגישה מרשימה ביותר עם אהרון ברק, אני חייב להגיד, אני חושב שהיו משהו כמו 30 נציגים, כמעט כולם דתיים, מכלי תקשורת דתיים או כתבי דתות, והוא ביקש מכל אחד להגיד את דעתו ועמדתו. ואני הייתי אחרון, צעיר השבט, ואמרתי בסוף, אדוני נשיא בית המשפט העליון, אתה הולך בדרך שהעם לא תומך בה. אתה חושב שמה שאתה עושה הוא נכון ומוצדק, אבל אין לך גיבוי ציבורי, ובסופו של דבר, זה מה שיפגע במערכת המשפט, מפני שמערכת המשפט צריכה אמון. תתפלא, לא שכנעתי אותו.
איך ידעת את זה?
כן,
לא, לא, אני לא ציני. אני באמת, באמת כל מי שמערכת המשפט יקרה לו, כמו נגיד פרופסור מני מאוטנר. אז הוא כבר כתב ספר, באמת, בשנות 2000 המוקדמות, משפט ותרבות בחברה הישראלית בפתחה של המאה ה-21, והוא אומר, מערכת המשפט יקרה לי כשמאלן, והערוץ המרכזי להחדרת ערכים ליברליים לחברה הישראלית, אהרון ברק, אתה מתפרע, ואתה תהרוס את כל הדבר הזה, את כל המוסד המפואר הזה, אתה תהרוס אותו, במובן הזה שאתה תביא כזאת רפורמה, הנה אנחנו רואים את זה עכשיו, שתדרדר אותנו ולא תאפשר את ההחדרה של הערכים הליברליים.
ואמר את זה גם משה לנדוי, ואמרו את זה אחרים, והזהירו את ברק, זה מאוד נכון מה שאתה אומר. תראה, אני לא יודע להגיד לך, קודם כל כנראה שגם קראתי בשעתו את הביקורת על ברק, כי היא הייתה כבר אז, ואני אגיד לך משהו, אני אישית נורא, בכל הנושאים שאני מסקר, משתדל להסתכל מזווית, מה שנקרא האזרח הפשוט. בסדר? אני חושב שעיתונאי צריך להיות כל העם, ואני באמת שואל את עצמי תמיד, האם האזרח הממוצע מבין מה הולך פה? ואם אזרח ממוצע לא יכול להבין החלטה של בית המשפט העליון, למשל, שמנתקת בין קצבאות הביטוח הלאומי, קצבאות ילדים אם לדייק?
פסק דין האחרון של בניש.
אוקיי, לבין שירות בצהל, לא יודע מזה אתה מתכוון.
לא, לא. אוקיי. אני מדבר על מנתקת בין קצבאות ביטוח לאומי, לבין הרכב הפרטי, זה הפסק דין האחרון של בניש.
אז אני לוקח אותך עוד אחורה.
הדוגמה שלך הרבה יותר טובה.
אוקיי, תודה. אני חושב שהישראלי הממוצע, הציוני הממוצע, היהודי הממוצע שחי פה בארץ, אומר לעצמו, רגע, מה זאת אומרת? בשבילי זה א' ב' שצל וקצבאות ילדים הולכות ביחד, זה בסדר גמור. מבחינתי זה סביר לגמרי. בא נשיא בית המשפט העליון ואומר, זה לא סביר. ובא נשיא בית המשפט העליון ואומר, לבנות יישובים יהודיים, זה לא סביר. מה זאת אומרת יישובים יהודיים זה לא סביר? בשמה יש ציונות.
ואלה הצדקות שהיו בפסקי דין?
היו הצדקות של, כן, זאת אומרת, מבחינתו זה אפליה, וגם היה שם, אני מדבר עכשיו על בגץ קרדן לגבי ההתיישבות, בגץ קציר מה שנקרא, שהוא דיבר על כך שאנחנו מתחילים דרך ארוכה, בעצם הוא אמר שם בין השורות, הוא לא אמר מדינת כל אזרחיה, אהרון ברק מתנגד למדינת כל אזרחיה, אבל בעצם הוא רמז שם שנקרא לזה האלמנט היהודי במהלכים של המדינה צריך להיות מרוסן הרבה יותר. והתחושה שלי הייתה שרוב עם ישראל, ואני חושב שזה מוכח בתוצאות, גם בתוצאות הבחירות האחרונות, רוב עם ישראל לא תומך בדבר הזה. בוא נשים פה משפט שהוא חשוב אולי להמשך. גם בבוקר הזה, אחרי הצגת הרפורמה של לוין, הרוב המוחלט של הדוברים, כולל אלה שמותחים ביקורת, מסכימים שצריך לתקן את מערכת המשפט. יש על זה קונצנזוס. אוקיי? שמעתי בדרך לפה את דבור החן, שאתה טובעת, אם אתך ביקורת הלווין, בסדר גמור. אבל היא גם אמרה את המשפט, אבל צריכים להיות תיקונים. וכן הלאה, והיא לא היחידה.
אבל אני לא שומע תיקונים ספציפיים, זאת אומרת, אני מאמין שאף אחד לא מספיק גאוותן כדי להגיד שהוא מושלם, וכולנו נזרוק לחלל האוויר. כן, כן, יש לי מה לתקן. לא, 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 לא. תהיה ספציפי. כמו שמחמאה צריכה להיות ספציפית, הנה, עצת זוגיות לכל אחד. אז גם פגם או גם חיסרון צריך להיות ספציפי. אני לא יכול להגיד, כן, יש לי מה להשתפר בתור מרואיין, ולתפוך עצמי על שכם בתור מרואיין. אני יכול להגיד, אני צריך להשתפר יותר בשם המספר בעברית, אני צריך יותר לתת למרואיינים שלי לדבר. עכשיו אני ספציפי, עכשיו זה ברור. כשאני באתי ודיברתי עם דפנה ברק ארז, ושאלתי את השאלה, תגידי, מה צריך לשנות בוועדה לבחירת שופטים? אז היא אמרה לי, או סליחה, שאלתי אותה יותר נכון את השאלה, מה יש לך לומר על הוועדה לבחירת שופטים אם את עכשיו דיקטטור נאור ליום אחד ואת יכולה להחליט מה היה הרכב שלה? אז מה היא אמרה? כמובן את התשובה מאוד מפתיעה, אותו דבר בדיוק, לשמור לגמרי על הוועדה. אז עכשיו היא עוד יותר גרועה ממה ששמעת הבוקר, של כן יש מה לתקן, ננה. ביקשתי לנו להיות ספציפית, ולכן היא לא יכלה לברוח על יש מה לתקן, וזה לא המקום.
אז היא אולי לא יכלה, אבל גדעון סער, לצורך הדיון שתוקף הבוקר את הרפורמה, כתב דברים מפורשים מאוד איך צריך לתקן. אבל חכה, קפצנו דבר דבר, אז בוא נגמור את הסיפור. אני רק רוצה לסגור את הסיפור.
עם ערוץ 7.
עם ערוץ 7 ואהרון ברק, כי ברק שמע את כולנו, ואני חייב להגיד, מדובר כמובן באדם מרשים ביותר, חכם ביותר.
קריזמטי.
לגמרי, ואני זוכר את השיחה עד היום. ומה היה האייטם בסוף אותו מפגש שכבש את כל כלי התקשורת?
הכתב הדתי של ערוץ 7 העז משהו.
אוקיי, נשיא, כמעט נשיא בית המשפט העליון פגש נציגים של כלי תקשורת לא חוקי.
לא חוקי, זה, כן, נתן להם לגיטימציה.
כן, ממש, זה היה אייטם של נדב פרי, אגב, שהיה כתב בגלי צהל. בכל מקרה, אבל זה סיפור אחד, מאותה תקופה, הסיפור השני, והוא מאוד חשוב לימינו. באחד הימים אני מקבל טלפון למערכת, אני אפילו לא זוכר באיזה נסיבות, ומתקשר אליי מישהו שמציג את עצמו כפעיל ליכוד ממודיעין, הוא עוד לא חבר כנסת, הוא אומר שאולי הוא יהיה חבר כנסת, הוא עורך דין, והוא רוצה לדבר על האקטיביזם השיפוטי. אמרתי, וואלה, מעניין. איך קוראים לו?
יריב לוין?
יריב לוין. למה זה חשוב? כי הרי הבוקר, כן, חלק מהטענות שזה בגלל נתניהו ודרי וכן הלאה וכן הלאה.
שזה פרסונלי נכון לינואר 2023, שזה משהו נקודתי שקשור לדרי ולתחכים.
שפתאום נולד והפיכה בדמוקרטיה וכל הטיעונים האלה. אז יריב לוין הולך עם האג'נדה הזו, בדיוק, אני אומר לך, אני חושב שהוא דיבר מילה במה שהוא אמר אתמול בערב, אני אגב ניסיתי להגיע להקלטה, עוד לא הצלחתי, אבל לדעתי הוא דיבר כמעט מילה במילה, אגב הוא שינה למשל כי הוא מסכים לפסקת התגברות, מה שאז חשבו שלא יהיה, עכשיו הוא כבר מוכן לפסקת התגברות, הוא אומר ממילא כבר אין ברירה, נדמה לי שהוא צדק פה, אבל בכל מקרה, זה חשוב לומר, כי בעצם 30 שנה, מערכת המשפט, בהובלה של נשיא בית המשפט העליון דאז, אהרון ברק, הלכה בכיוון שאני חושב שהציבור הרחב לא התחבר אליו, בוודאי שרבים מעורכי הדין לא התחברו אליו, אגב, וזה כבר לא קשור לאקטיביזם, לא אקטיביזם, פשוט אנשים מרגישים שלפחות חלק מעורכי הדין מדברים על זה שאין יציבות, כי אם אתה נכנס לבית משפט, והשופט שופט על פי סברות הקרש שלו, סבירות, מה שנקרא, מידתיות, אתה לא יודע איך אתה יוצא. אז גם זה חשוב שתהיה יציבות. אבל בכל מקרה, אני אומר, וכמובן המשפטנים שהזכרנו קודם, מאוטנר ואחרים, ורות גביזון שלא אמרנו, והביקורת שנפתחה על אהרון ברק משופטי עליון, ומשפטנים בכירים ביותר בארצות הברית, שדיברו על אימפריאליזם משפטי וכיוצא בזה, שוב, שום דבר פה לא חדש, הביקורת נמתחה כל השנים, ובעיני רבים המהלכים של ברק היו, הייתי אומר, לא לגיטימיים אפילו, ואולי כדי לנעול את זה, אני רק אגיד לך שאני באיזשהו מקום מצטער שזה לקח כל כך הרבה זמן, בגלל שאם רפורמה דומה הייתה נעשית לפני 10 או 15 או 20 שנה, היא הייתה מתונה הרבה יותר. היום הריאקציה, גם בגלל משפט נתניהו, היא מאוד חריפה, וחבל לי כי זה באמת מכניס את כל המערכת לסוג של כאוס ולבוקה ומבולקה.
אנחנו מכירים את זה שהרבה פעמים מה שקורה ברפורמות כאלה ואחרות, בהצעות חוק כאלה ואחרות, זה שבהתחלה מוצע זה משהו מאוד מאוד קיצוני, ואז הדברים האלה הם מרוסנים, נהיים כזה כשר פר וללא גלוטן. והאמת היא שגם אם הרפורמות האלה, שוב לשיטתי, גם אם הרפורמות האלה יושמו מילה במילה, אני לא רואה כמה הן קיצוניות. זאת אומרת, אנחנו עדיין נשאר המדינה היחידה בעולם שהיא ללא חוקה, והשופטים יכולים בה לפסול חוקים. אנחנו עדיין נשאר המדינה היחידה בעולם שאין לנו חוקה, והשופטים מתערבים בנושאים שהם מדיניות נטו, כלומר שהם, סליחה, אין חוקה לא רלוונטי. אנחנו עדיין נשאר המדינה היחידה בעולם שבה השופטים לא נבחרים על ידי פוליטיקאים, ואף על פי כן הם מתערבים בנושאים פוליטיים ונושאים של מדיניות. זאת אומרת, לא יקרה שום דבר שהוא לא רווח וסטנדרטי בעולם הדמוקרטי. זה לא שעכשיו בגץ יאבד את כוחו עד כדי כך שהוא יהפוך להיות יותר חלש מבית המשפט של צרפת, גרמניה, אוסטריה או בריטניה. הוא יהיה עדיין יותר חזק מהם.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז תראה, אני גם לא מספיק מומחה כדי להגיד לך בדיוק אם הוא יהיה חזק יותר או פחות. בכלל אני חושב שהשוואות מאוד קשות, כי כל מדינה מתנהגת אחרת, והבלמים והאיזונים אחרים, והיחסים בין הרשויות אחרות, והמדינה עצמה היא שונה. אין לך מה להשוות לצורך הדיון גרמניה, מדינה עם נדמה לי 16 מחוזות, מדינת ענק עם 16 מחוזות,
ומשטר פדרלי,
וכל מדינה עם בעצם מדינה בפני עצמה, בית משפט עליון בפני עצמו, למדינת ישראל הקטנה. אני חושב שבאמת קשה להשוות. אבל שאלת קודם על השינויים שאולי יהיו. תראה, אני הייתי אתמול בערב במסיבת העיתונאים, מה שנקרא, בתדריך עיתונאים, זה הביטוי שאני אוהב, שיריב לוין ערך. אין לי ספק, זה ממש ברור, בין השורות, אין לי ספק שיהיו שינויים, אין לי ספק שיש שם בתוך הרפורמה, מה שנקרא איזים, כמו שכתב אצלנו הבוקר פרופסור מנחם, אביעד הכהן, סליחה, שיהיו בוודאי דברים שיריב לוין יתפשר עליהם. אני משוכנע שפסקת ההתגמרות לא תיגמר ב-61, אלא ב-62 או 3, ועוד כהנה וכהנה. אבל אני כן חושב שזה טוב, שקודם כל יהיו הסדרים ברורים, יהיה כתוב בחוק מה מותר ומה אסור, ועוד יותר חשוב, תמיר, ועל זה לא דיברנו, תהיה לגיטימציה דמוקרטית של העם. כי נבחרי העם, ככה זה אמור לעבוד בדמוקרטיה, הם אלה שיקבעו את הכללים, אלה האנשים שבחרנו. וצריך לומר, כתבתי את זה הבוקר, או אתמול בערב, בחשבון טוויטר שלי, יש הבדל עצום בין המהפכה המשפטית שאהרון ברק עשה, לבין המהפכה המשפטית שיריב לוין עושה. המהפכה המשפטית של אהרון ברק מעולם לא קיבלה את הסכמת העם. נגיד אפילו שחברי הכנסת שחוקקו את חוק יסוד אדם וחירותו, הבינו את המשמעות, יכול להיות שהם הבינו, חלקם טוענים שהם לא הבינו, למשל יצחק לוי, אבל הציבור הרחב ודאי שלא ידע שלוקחים לו או לוקחים אותו למהפכה כזאת על הראש. לעומת זאת, בבחירות האחרונות היה ברור שתהיה רפורמה משפטית, הדברים נאמרו לפני כן, ולכן כל סוג של רפורמה שהממשלה הזאת תאשר, היא רפורמה לגיטימית, דמוקרטית, זאת הדמוקרטיה. דמוקרטיה זה לא שקבוצת אנשים בבית המשפט העליון, ועדת התומכים שלו, שהם מיעוט קטן, מחליטים מה נכון ומה לא נכון, לפי סטנדרטים שלהם. זו לא דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שלטון העם, העם הוא הריבון, הוא בוחר את הכנסת, והכנסת היא זו שמחליטה וגם מאצילה לבית המשפט את הסמכויות שלו, כי ככה זה אמור לעבוד בדמוקרטיה. ולכן זאת תהיה רפורמה, מה שלא תהיה בסוף התוצאה, זאת תהיה רפורמה לגיטימית.
זאת תהיה רפורמה לגיטימית. אני חייב לומר שיש משהו שיותר מטריד אותי בקשר לפוליטיקה בישראל, ובאמת העובדה שאין לנו חוקה. וזאת בעיה, כי כל פעם שמוקמת כאן ממשלה, מתוקן חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד הכנסת, שהם לאין ארוך הרבה יותר חשובים מאשר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, שהם כאילו הבסיס של החוקה שלנו, כי הם כל כך מופשטים וכל כך לא פרוצדורליים, שבג"ץ יכל לשחק בהם ולהפוך אותם לכלי בידו בשביל לנתץ איזה חוק שלא נראה להם. וממשלת החילופים של בנט ולפיד, וממשלת החילופים של גנץ ונתניהו, זה הרס של השיטה של הדמוקרטיה הפרלמנטרית. וכשאני רואה את כלל השינויים, סתם, כל אחד יכול לרשום חוק יסוד הכנסת, לגלול עד הסוף למטה ולראות תיקון משנת 2023, 2022, 2021, עוד 2021, עוד 2020.
זאת אומרת, אתה יכול ללכת יותר אחורה, גם משנת 2000, אני זוכר תיקונים שעשה אהוד ברק.
לא, אני רוצה רגע להגיד מה חמור בזה, כי עד עכשיו רק הצגתי את העובדות. אין שום מדינה בעולם שהחוקה במרכאות כפולות שלה מתוקנת כל שנה, כל שנתיים, וגם לא כל 10 שנים.
כל שנים וחמישים. בארצות הברית
לא היה תיקון של החוקה מזה 50 שנה, ויכול להיות זה לא טוב, וזה דבר שאולי צריך שיהיה יותר קל לתקן, יש שיגידו, אבל ודאי ודאי לא כל שנה, ולא כל מערכת בחירות. זה גם יוצר חוסר ודאות, וגם לא מאפשר לנו בעצם למשול על פי חוקים ידועים. ובצדק היום בגץ דן בתיקון הזה שקשור לדרי, שאומר בעצם, שנייה, אתם משנים פה את החוקה בשביל משהו פרסונלי. נכון, גם בתיקון של גנץ ונתניהו היה פרסונלי, הכל פה פרסונלי על פי כוחות פוליטיים.
וגם כשאהוד ברק הרחיב את הממשלה ב-2000 ואפשר תוספת שרים, זה גם היה פרסונלי למטרות פוליטיות. קודם כל, אני מסכים לחלוטין, תמיר, עם הביקורת שלך שמשחקים בחוקי יסוד כמו בפלסטלינה, ודאי שזה לא טוב. תראה, בסופו של דבר, וזו הסיבה, אגב, אחת הסיבות המרכזיות מבחינתי לתמוך ברפורמה הזאת, ביחסי הרשויות, תראה, אני חושב שהנורמות הציבוריות שלנו צריכות להיות הרבה יותר גבוהות. לטעמי האישי, אדם שהורשע בפלילים לא צריך להיות בחיים הציבוריים, וזה לא משל, לא צריך שלוש פעמים להיות מורשע, מספיק גם פעם אחת. עכשיו, התקווה שלי, אני לא יודע אם זה יצליח או לא, התקווה שלי שהניסוי הזה, נקרא לזה כך, שיריב לוין בעצם הציג אתמול בערב, אחרי שנסיים את כל התהליך, והדברים יאושרו, והם עוד יעברו שינויים בכנסת, וישמעו את כל המומחים וכן הלאה, כמו שהוא תיאר אתמול, והכללים יתעצבו, ואנחנו נעבור כמה שנים, שאני מקווה לאחריהן תהיה יציבות במערכת, התקווה שלי שבסוף כל התהליך הזה, הציבוריות הישראלית, החיים הפוליטיים בישראל, יאמצו נורמות, שמנקות את העורבות. אני לא רוצה שבית המשפט העליון, יכפה על שר שהורשע בפלילים, או הוגש נגדו כתב אישום, לא לכהן בתפקיד. אני רוצה שאותו שר מעצמו, והמצביעים שלו מעצמם, יגידו לו, אנחנו מצטערים, אנחנו לא רוצים אדם שהורשע בפלילים, שייצג אותנו.
אבל כל עוד הציבור בוחר, שוב אנחנו מדברים על דמוקרטיה. תראה,
אני חושב אם הציבור בוחר, הציבור בחר, 100%, אבל הדיון צריך להתנהל בציבור. שוב, אני לא רוצה, בעיניי זה לא דמוקרטי, שמישהו שהחליט שהוא נאצל מעם, יחליט בשבילי, אם הנורמה שלי היא
לבחור... יחליט מהו קלון.
יחליט מהו קלון, ויחליט שעדיין קלון כן או לא יכהן. אם הציבור החליט שהוא רוצה ראש עיר מושחת, מצוין אבל מושחת, חבל מאוד, כואב לי מאוד, אבל זאת הדמוקרטיה.
זאת אומרת, המשפטים האלה שאמרת לפני כדקה שתיים, לגבי אתה לא רוצה שמישהו עם פלילים יכהן, זאת אומרת, זאת דעתך אישית?
כן.
לגמרי.
נכון, ואני חושב שוב שהדיון צריך שוב, אני מקווה שבסופו של דבר, ברגע שלא שאנחנו נדע כאזרחים שאין איזה אח גדול שהוא דואג לתאר את העורבות, אלא זה עלינו, זה על כל אחד, זה עליך ועליי ועל השכנים שלנו, אז אנשים יקחו את האחריות על עצמם, כי בסך הכל אנשים פה לא פושעים, כן? זה המדינה הזאת היא מדינה טובה.
אני אגיד את זה אבל אחרת, ואני אנסה לסתור אותך. אני חושב שכולנו פושעים. כולנו פושעים כי החקיקה בישראל כוללת כל כך הרבה עבירות שהן עבירות לא מוגדרות, שלא מוגדרות היטב, כמו עבירה של הפרת אמונים. האם, נגיד בוא ניקח אותי כעובד ציבור, בסדר, אני מורה בבית ספר, אז אני עובד ציבור, האם אי פעם הפרתי אמונים? אני חושב שוודאי על פי ההגדרה המאוד מאוד רחבה, הפרתי אמונים, הנה אני מודה בעבירת הפרת אמונים, אפשר לחקור אותי.
אני אגיד לך משפט, כיוון ששמעתי אותו מאנשי חינוך, אין מנהל בית ספר שלא שיחק עם השעות. נכון?
כן,
כלומר, בדיוק. לקח שעה שמיועדת למשל למטרת X, והביא, נכון? הסב אותה למטרת אז, Y, אז, בניגוד לכללים.
אז כל מי שעובד ציבור, אי פעם, בוא נגיד, נתן את הטלפון שלו לחבר של מישהו, בשביל שירים לו טלפון, והוא יעזור לו במשרד. שוב, לא שוחד, לא קיבל מעטפות, עזר לחבר, קידם תורים, עשה את זה אולי לפעמים על חשבון זמנו הפרטי, לא פגע באף אחד, אבל זה הפרת אמונים.
חד משמעית.
העבירות בישראל פשוט מנוסחות בצורה... איך אני אגיד? רחבה מדי, עמומה מדי. גם
אם לחצת בווייז, איני הנהג,
הפרת
אמונים.
נכון, לא, ובמצב כזה, מה שאומרת מערכת המשפט, שוב, זה ברמה של מדיניות אכיפה, על מי נאכוף, כי אי אפשר לאכוף כנגד כלל הציבור בישראל, וכנגד כלל פרקליטי הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, אז נאכוף כנגד הבכירים של המערכת הפוליטית, שמהם יראו ויראו, או בעבירות מס, נאכוף כנגד אמא של בר רפאלי, לא בר רפאלי כמובן, אלא אמא של בר רפאלי, ונאכוף כנגד כל מיני זמרים מזרחיים ששם המשפחה שלהם הוא פרץ, ואז בעצם נשיג את שלנו בהרתעה כלל ארצית. אולי תחליטו שאתם לא אוכפים את הדברים האלה בכלל על אף אחד כי כולם פושעים, וגם אפשרות להגיד בוא נהפוך חלק מהסעיפים לאות מטה, כי הם פשוט סעיפים כוללנים מדי, הם פשוט סעיפים שנוגדים את שלטון החוק. עקרון שלטון החוק אומר באופן פשוט, החוק אמור להיות ברור, צפוי, וכמו שאתה בעצם אמרת לברק, או כמו שעורכי דין אמרו לך בשיחות מסדרון, אתה לא יודע איך אתה נכנס, ואתה לא יודע איך אתה יוצא מבית משפט, כי הכללים לא ברורים ולא צפויים, ויש יותר מדי מקום לשיקול דעת של השופט, מה שבסופו של דבר יוצר לו מערכת משפט, או לא מערכת צדק, אלא מערכת שאם אתה נופל על שופט X, תקבל פסק דין Y, ואם אתה תיפול על שופט אחר, תקבל פסק דין W, וככה אי אפשר לנהל מערכת משפט.
אוקיי, אני חושב שאלת הרבה נקודות, והן חשובות, ובעצם שווה להתעכב ממש על כל אחת מהן, ולהרחיב, אני אנסה לפחות את המעט שאני יכול. תראה, אני לא מספיק יודע מה קורה בשיטות משפט אחרות, נגיד לגבי נושא כמו הפרת אמונים, זאת אומרת, ובכלל אין שיטת משפט מושלמת, אפשר פה להתחיל למנות את ה... אתה יודע מה, חבל הזמן שלנו, תמיד יש בעיות, שום דבר, שום שיטה, גם בדמוקרטיות באמת הטובות ביותר, יש הרבה בעיות, עיין ערך מה שקורה בארצות הברית, ובאמת, רק על זה אפשר לעשות כמה פודקאסטים, אפילו לא אחד. אז... עם עבירת הפרת אמונים, אמרו גדולים וטובים ממני שיש בעיה,
כולל ברק, בפסק דין שבס. הוא אמר את זה על ראש הלשכה של רבין.
נכון,
ראש הלשכה של רבין שבס ביקש דיון נוסף לגבי האשמה שלו, לגבי ההרשעה שלו בעברת הפרת אמונים. בית המשפט העליון אמר לכנסת, בכל לשון של בקשה, תמחקו את הדבר הזה מספר החוקים. וכשזה היה נגד, שוב, אני אעשה כאן קצת פוזיציה, אני שונא את הדבר הזה, אבל כשזה היה נגד השמאל, נגד המנכ״ל של רבין, אז אמרו כן, צריך למחוק את זה מספר החוקים, אבל פתאום נתניהו, שלושה כתבי אישום שונים, על שניים על הפרת אמונים ואחד על שוחד,
שכחו שזה סעיף בעייתי.
שכחו שזה סעיף בעייתי ושכחו שהוא מוגדר בצורה שמאפשרת להכניס אפילו שיחה לא ראויה בין ראש הממשלה נתניהו לבין נוני מוזס, כי היא שיח מושחת, ככה אני מצטט את מנדלבליט מהמסיבת עיתונאים, זאת האשמה, בשיח מושחת, כן. זאת העבירה.
ואיך נגדיר את השיחה של מנדלבליט עם העורך דין שלו. תשמע, אז זהו, באמת אפשר פה כל נושא להרחיב עליו שעות. אני חושש, זה משהו שאתה יודע, טענה שאני לא יודע אם אפשר להוכיח אותה, אבל אני מזדהה עם מה שאמרת, שהאכיפה המוגברת, שאולי התחילה ממקום טוב, שבאמת אמרה, בואו נלך על הבחירים, ואז שר העם למען יראו ויראו, בסופו של דבר הייתה על חשבון אכיפת החוק בציבור הרחב. בסוף אתה יודע, המדינה יש לה משאבים מוגבלים, 433 זה משאבים מוגבלים, המשטרה יש לה משאבים מוגבלים, ואם אתה מגייס את מיטב חוקריך לנושא מסוים, אתה לא מגייס אותו לנושא אחר. אני לא יכול שלא לראות שבאותן שנים שבהן האקטיביזם השיפוטי הלך וגדל, הלך וגדל, הלך והתרחב, והמערכת המשפטית, משרד המשפטים, לא רק בתי המשפט, אלא המערכת המשפטית בכלל, היועצים המשפטיים, לקחו על עצמם את התפקיד הזה של שומרי הסף ומתארי העורבות, באותן שנים שהם כביכול דאגו לתיהור העורבות, הפשע בישראל הלך וגדל. כי הגענו היום למצב, וזאת אחת הסיבות שהימין ניצח את הבחירות האלה, שהפשע היום מפושט בכל רחבי הארץ, גיאוגרפית אני מדבר עכשיו, לא דמוגרפית, גיאוגרפית הפשע שולט ברוב רחבי הארץ, ואנחנו מדברים כמובן על הפרוטקשן.
לא על פשע כזה של, כמו שאמרנו, של מישהו פקיד שעוזר לחבר שלו, לא עבור כסף.
נכון מאוד, אנחנו מדברים על זה שאתה מחזיק חנות, ויום אחד שרופים לך את החנות, גם אם אתה ברחוב ויצמן בכפר סבא, אוקיי? לא רק בבאר שבע, זה כולם יודעים. אלא אתה גר במרכזי הערים, יום אחד, אני אספר לך סיפורים שאנשים אמרו לי שמכירים, בונים בניין בפתח תקווה, ויום אחד נעלם האלמנט מהמנוע, והקבלן מקבל טלפון, אתה רוצה בחזרה את האלמנט של המנוע, אני אספר לך את זה כמו מערכון של הגשש, אומר ודאי שאני רוצה, אז הוא אומר, אז אני אשמור לך על הפרויקט, ככה זה הרי עובד. אגב, עוד אבסורד, זה אולי האבסורד הכי גדול, שהפרוטקשן הוא היום חלק מהשיטה, כי מוציאים מכרזים תפורים, מדינת ישראל, מתארי האהובות, כן? הם אלה, היועצים המשפטיים, הם אלה שמוציאים מכרזים תפורים, כביכול חברות, חברות שמירה קבלניות, כשהם יודעים מי יזכה, ומי שיזכה זה בדרך כלל אותם בדואים, לא רק בדואים, אבל בדרך כלל מדובר בבדואים, שפשוט הלבינו את הפרוטקשן, וזה קרה באותן שנים שכביכול שומרי הסף, הנאורים וכל הביטויים האלה שהם דואגים לתיאור העורבות, הם היו עסוקים באמת בבחירים ובכל מיני דקויות כמו שתיארת קודם. אני לא יכול שלא לראות שתהליכים האלה התרחשו במקביל, ואגב, ופה אגב יש קטם עיוור שכמעט לא מדברים עליו, כי יש המונים של אנשים שנפגעים מהתופעות האלה ובכלל לא מתלוננים, אתה לא תראה את זה בסטטיסטיקה, הם לא מתלוננים, אבל אני מניח שאתה גם שמע, אתה יודע, אנשים פרטיים, אזרחים פרטיים שבונים בית בדימונה או בירוחם, לפחות זה האזורים שאני שמעתי, בונים בית, אוקיי? מקבלים דפיקה בדלת, אולי אתה רוצה שאני אשמור לך על הפרויקט? לא, אני לא צריך, אני מסתדר. אוקיי, בסדר. ולמחרת אדם פרטי, לא חברה, לא חנות, לקחו לו משהו מתוך הבית שהוא בונה, ואז הוא מבין שהוא צריך לשלם כל חודש לשומר במרכאות כמובן, כן? זה, הוא לא התלונן, והוא בא למשטרה, המשטרה אומרת, אנחנו מצטערים, אין לנו מה לעשות. ככה, ולא, אני בטוח ששמעת גם מקרים כאלה, לא אחד ולא שניים ולא חמישה. אוקיי?
אז, אבל איך זה קרה דווקא במשמרת של מפלגות ימין, של נתניהו? זאת אומרת, מה, הוא לא יכל להכווין את המשטרה, הוא לא יכל להעביר את החוקים האלה, למה זה בא רק עכשיו ב-2023? זה משהו שהוא כאילו נשגב מבינתי להבין, איך בן אדם שכל ה... או לפחות, שלפחות נגיד עמית סגל, מתאר את זה בספר שלו, שנתניהו בא ואמר, כן, אני ימין, אני לא ימין מרכז, אני לא משהו כזה מוזר, אני ימין, אבל בפועל הוא לא מיישם את המדיניות שמדבר עליה לפני הבחירות של ימין על מלא, אלא הוא מיישם כל מיני מדיניות מוזרה כזאת. הרי כשם שמפעילים עליו לחץ קואליציוני, נגיד יאיר לפיד בקדנציה של ברית האחים, וכשם שמפעילים עליו לחצים כאלה ואחרים, אני לא זוכר משהו אחד טוב, משהו אחד משפטי, נורמלי, שנתניהו קידם במהלך כל השנים האלה. אני חושב שגם נתניהו וגם לפיד וגם בנט וגם ציפי לבני מסכימים שצריך לאכוף את החוק במדינת ישראל גם בפזורה הבדואית. זה לא איזה משהו שהוא קשה מדי, וזה לא איזה משהו שהוא לא בקונצנזוס.
אז אני עונה לך עוד שנייה נתניהו, אני רק רוצה ברשות חתמיר לסגור את, את הקטע המשפטי, אני דווקא בו, כי זה סיפור שיצא אתמול, שגם בבוקר פרסמנו, שלא איזה סוד, אבל אתה יודע שבשנת 2011 חוקק חוק החרם. בסדר? חוק הזה אומר שאותם ארגוני שמאל...
כן, על ידי אלקין.
על ידי אלקין, נכון מאוד, זה בצדק.
זה אפילו מופיע בסרטון הנהדר אלקין סטייל.
נהדר, נכון מאוד. עכשיו, במשך 2011, 2023, 12 שנה, החוק הזה לא נכנס לתוקף.
נכון, אפילו פעם אחת.
אוקיי? למה? בין היתר, כחלק מהזמן הוא היה תקוע בבגץ, ובשאר הזמן היה ויכוח בין היועצים המשפטיים של משרדי האוצר והמשפטים, מה בדיוק יהיו תקנות החרם. ולכן זה היה תקוע. עכשיו,
אבל תקוע בכוונה, זה לא...
בוודאי שתקוע בכוונה. בוודאי שתקוע בכוונה. ולכן, אז בזמן שאתם מתעסקים בכאלה דקויות של איך בדיוק יהיו תקנות חוק החרם, בינתיים אנשים סובלים מהפרוטקשן ברחבי הארץ. עכשיו, תראה, לגבי נתניהו, טוב,
לגבי למה רק עכשיו? באמת, זאת השאלה הכי גדולה, כי אני מאמין ש... שוב, נתניהו התראיין על זה, התראיין, הוא אמר, כן, אני מגן על מערכת המשפט, וכל פעם שהייתה רפורמה, אני הגנתי שלא תקרה רפורמה. מה זה, היה גם יחסי פרוטקשן? אפרופו פרוטקשן, שנתניהו אמר למערכת המשפט, אני אגן עליכם, אתם אל תיגעו בי?
שאלה מצוינת כמובן. תראה, קודם כל ברור, אני חושב שגם נתניהו מודה בזה היום, נתניהו פה פספס בגדול. זאת אומרת, היום הוא מבין שיהיו אשר, או היו אשר היו המניעים שלו להגנה על מערכת המשפט, זה היה שגוי. אני יכול לספר לך ש... שוב, בתחילת העשור הקודם, הגיעו אליו חבר'ה, לדעתי גם סמוטריץ' אגב, מרגבים, עמותת רגבים שעוסקת בשמירה על אדמות הנגב, מה שנקרא.
כן. שסמוטריץ' ייסד, כמו שאמרת.
נכון, כן. זהו, אני חושב שהוא היה, הוא היה בפגישה הזאת, ונתניהו זימן אותם כי הם התחילו לעשות לו בלגן עם הטענה על הבדואים בנגב וכולי, ועל אובדן האדמות.
עם הרחפנים.
עם הרחפנים, אני מבין שעוד לא היו רחפנים, אנחנו כבר שנים עברות, אבל לא חשוב. נתניהו רוצה לראות אותם כי הם עשו לו בלגן, הם התחילו להציס את דעת הקהל הימנית. והם אמרו לו, אני חושב שצריך לאכוף את החוק. אגב, לא רק לאכוף את החוק, זה עוד נושא שלם, איך צריך להתייחס לבדואים. אני חושב שבכלל כל מי שחושב שמשילות זה רק אכיפת חוק, טועה. יש עוד הרבה מרכיבים שצריך לעשות בשביל להשליט חוק וסדר בישראל, אבל זה לא למכן תרצה, אבל לא עכשיו לפחות. בכל מקרה, מה אומר להם נתניהו? נתניהו אומר להם, עזבו, יבוא ההייטק וישטוף את הכל.
מה, הוא הפך את שמעון פרס החדש?
או, יש הרבה קווי דמיון בין נתניהו לשמעון פרס. אגב, התשובה היא כן. זאת הייתה התשובה שלו.
בין הרצל, שמעון פרס ונתניהו, שלושתם מאמינים גדולים בטכנולוגיה.
אפשר, זה נכון. נתניהו מאוד אוהב, שאם תשווה אותו להרצל, הוא יראה בזה קומפלימנט גדול.
נכון.
אז עכשיו, תראה, היועץ המשפטי באותה תקופה היה יהודה ויינשטיין, ויינשטיין בספר שלו, בעצם, זה ספר קצת סרקסטי, יש הרבה סרקזם אצל ויינשטיין, הוא מתאר שנתניהו חשב שיש בינו לבין ויינשטיין, לבין המערכת המשפטית, מין מאזן אימה כזה של משהו כמו, אתם תשמרו עליי ואני אשמור עליכם.
אז כמו שאמרתי קודם, פרוטקשן.
ולא בטוח, מוסיף ויינשטיין שנתניהו טעה. אוקיי? זה, אני לא מצטט מילה במילה, אבל זאת, כשאתה קורא את הדברים, אתה מבין שבעצם מנסה ויינשטיין לרמוז לך, זה בדיוק מה שהיה. ובאמת, לפחות לפי התיאורים בספר של ויינשטיין, והעובדות, העובדות איתו, במובן הזה שכל רפורמה משפטית שעלתה בשנים ההן, טורפדה. נתניהו התחבא מאחורי ויינשטיין, ויינשטיין מאחורי נתניהו, מאחורי כחלון, מאחורי לבנית, מי שאתה רוצה. שורה התחתונה, לא קרה שום דבר, שום רפורמה משפטית. עכשיו, האם נתניהו, קודם כל, רגע, זה, עכשיו כוכבית גדולה. נתניהו לא הגיב לרפורמה של לוין. שים לב, כל בחירי הליכוד יצאו להתמוך. נתניהו עד לרגע זה לא אמר מילה, אני יכול להגיד לך שאני פניתי גם הדובר שלו לבקשת תגובה, לא נעניתי. עכשיו, האם נתניהו משתמש בלוין ציני, מקבילי, איך קראו לו?
מקביליסטי.
בדיוק, כדי שבסוף משהו יתגלגל, אני...
לא, רגע, אני רוצה להסביר, לא מבין. אני לא שם בתוך הברנג'ה, אני לא מבין את כל העניין הזה עם התקשורת. בוא, תספר לי איך זה עובד.
תראה, אני...
בוא, תרמוז לי איך זה עובד.
יש לי תחושה קלה שאתה טיפונת מבין, תמיר, אבל אני מבין למה אתה שואל. תראה, קודם כל, אני לא יודע, בסדר? תראה, בכלל אני אומר, לשפוט כליות ולב של כל אדם, בטח של פוליטיקאי, קשה מאוד. אני לא יודע.
שוב, כי אין להם כליות ואין להם לב, הם יצורים צינים למאדרים.
זה חד משמעית. עכשיו, אם אני מסתכל על דרכו של נתניהו לאורך השנים, ומנסה להבין מה עובר לו בראש עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה, שלנתניהו, כמו שהוא רואה את העולם, לא מפריע לו שעכשיו החרב מתנופפת מעל ראשה של מערכת המשפט. אבל, וזה לא חרב האמת, זה פצצה גרעינית. איך בדיוק הדבר הזה אמור בסופו של דבר לחלץ אותו מהמשפט, להביא לזיכויו, אני לא יודע אם יש תוכנית, אני לא חושב שהוא אולי יודע, אבל אני חושב שכמו שהוא רואה את העולם ב- 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 בצורה כוחנית, הוא רואה את העולם, לא מפריע לו שיש כזאת רפורמה. אני
כזאת רפורמה, שוב, אתה רומז פה, כזאת רפורמה שתצא לפועל, או כזאת רפורמה שתנופנף?
או, שאלה מעולה. אתמול בערב במסיבת העיתונאים, עמיתי נטייל בנדל מישראל היום, שאל את יריב לוין, האם ראש הממשלה תומך ברפורמה שלך? הוא לא קיבל תשובה. צריך להגיד שהיה סיפור של עמיתנו מיכאל שמש מכאן 11, שאומר שלוין אמר לנתניהו שאם הוא לא, אם הרפורמה, אם כל ראשי המפלגות לא יתמכו ברפורמה, כל ראשי המפלגות תמכו ברפורמה, חוץ מאחד, נתניהו, אז לוין, ככה הוא אומר, אני אתפטר מהתפקיד, זה סיפור של מיכאל שמש, אני לא יודע אם אני לא יודע אם הסיפור נכון או לא.
האמת זה נשמע סביר.
זה נשמע סביר לגמרי, אבל מה זה אומר לך? אם באמת...
וגם העם עם לוין, זאת אומרת, העם לגמרי שמה.
תמיר, אתה לא איתי.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
העם אולי עם לוין, אבל אנחנו לא יודעים האם נתניהו עם לוין. או שאולי במורד הדרך... שאני לא יודע מה תהיה ההתפתחות המשפטית, אולי, 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 ואני אומר פה עכשיו האשמה חריפה, אולי, ואני תכף אתן לך דוגמה שאולי מחזקת את זה, אולי בנקודה מסוימת נתניהו יגיד, טוב, זה too much. בוא ניקח סנריו, שיש מחר הפגנה של מיליון איש. נגיד שבאמת תהיה הפגנת מיליון.
נגיד שבגץ מצליחים ליצור הפגנה של מיליון איש למען הדמוקרטיה.
למען הדמוקרטיה, הפגנה של לפיד, אבל...
כן, לא, אני מדבר כמו שמדברים בעיתונים.
בדיוק. או זה, או לחצים מדיניים כבדים. או שוב, או כל תרחיש אחר שגם אולי בהקשר כזה או אחר למשפט. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, כי שוב, אני פה דברים חריפים. אני לא חושב, אני מאוד מקווה שאנחנו, אני בטוח אפילו שאנחנו לא במדינת מאפיה, שבה מחר תבוא גלי מיארה לנתניהו ותגיד לו, תשמע, תעיף את לוין או תעיף את הרפורמה, אני מזכה אותך, בוא נחתום על עסקת טיעון. זה לא יקרה.
זה לא יקרה מעל השולחן, אבל יכול להיות שזה יקרה באיזה פגישה עם אהרון ברק, כמו לפני כחצי שנה.
יפה, נכון. מה יקרה מתחת לשולחן, אינני יודע. אני עכשיו אני רוצה גם להגן על נתניהו. יכול להיות, ממש באותה מידה של ההאשמה המאוד חריפה שרמזתי עליה לפני רגע, יכול להיות שזה בדיוק גם הפוך, שנתניהו אומר, כן, צריך את הרפורמה, ואני לא אומר מילה, כי אם אני אגיד משהו, יגידו שאני תומך בזה בגלל המשפט, אז עדיף שאני אשתוק.
כן, נותן חופש הצבעה.
ואשאיר את זה עמום, ואני לא נוגע בדבר. ואגב, יכול להיות שבישיבת הממשלה ביום ראשון, או כשהחוק הזה יעלה להצבעה, אז הוא כן ידבר, אני לא יודע. אני מדבר נכון למה אנחנו יום חמישי בבוקר, כמה זה 12 שעות, 14 שעות אחרי הצגת הרפורמה.
אני חושב שנתניהו לא כל כך מפחד מהמשפט שלו, זאת התחושה שלי. אני אולי יותר מדי חשוף לאלי ציפורי למיניהם ולאולפן הפתוח, שמציגים רק את הכישלונות של הפרקליטות בניהול המשפט ובניהול הראיות, ובעצם בבניית התיק עם ראיית הזהב. אני חושב שלא בתיק 1000, לא בתיק 2000 ולא בתיק 4000, יש איזשהו משהו שהוא עונה להגדרה פלילית. רואים פה אכיפה בררנית בצורה באמת מאוד 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 חריפה, והעדים נופלים להם אחד אחרי השני. אז וגם, זה... וגם, המשפט הזה מושה לחצי שנה הקרובה, נכון?
זה לא הכרתי, כן?
אולי, או שזה אולי רק לחודשיים שלושה, אבל בחודשיים שלושה אפשר כבר לעשות כמה וכמה פעולות חקיקה ולסיים את כל הרפורמה. זאת אומרת, כרגע לא עומדים להגיע עדים לדוכן הדיונים במשך כמה חודשים.
אז זה לא הכרתי, לגבי הפסקה כזאת או אחרת במשפט. אני רוצה להגיד לך ככה, קודם כל, אגב, הזכרת את, את, את המהירות או את התהליך של הרפורמה, אני לא חושב שזה ייקח חודשיים שלושה, ואני גם מקווה שזה לא ייקח חודשיים שלושה. בעיניי אחד הדברים החשובים ביותר שאמר אתמול, שני משפטים חשובים שאמר אתמול יריב לוין, אחד זה שיהיה תהליך סדור, שקוף בכנסת, כל המומחים יבואו, כל הדעות יישמעו, כל הדיונים התקיימו.
בניצוח של שמחה רוטמן?
בניצוחו של שמחה רוטמן.
לא, אני אומר, זה חשוב, כי רוטמן הוא בן אדם.
הוא בן אדם, והוא משפטן, והוא הגון, והוא יודע לשמוע. ואני רוצה להגיד לך, תמיר, וזה חשוב על רקע השבועות האחרונים שעברנו, בין לקראת הקמת הממשלה. יש פער משמעותי בין הרצונות של השרים החדשים, איך להקים את הממשלה, לבין החוקים שחוקקו בפועל. כדוגמה, חוק בן גביר קוצץ בערך בחצי, אם לא יותר.
רגע, בוא נקרא לו בשמו למי שלא עקב. חוק בן גביר בעצם אומר שכמו בכל מדינה דמוקרטית, מי שקובע את מדיניות אכיפה של המשטרה, את המדיניות, לא לגבי תיק ספציפי כזה, תיק נתניהו תסגרו ותיק בן גביר תפתחו,
זה השר.
זה השר?
נכון.
ככה זה בכל מדינה דמוקרטית. אנחנו לא מכירים כמעט מדינות שבהם המשטרה מחליטה לבד מה יותר חשוב ומה פחות חשוב, האם יותר חשוב גניבת אופניים, או אם יותר חשוב תיקי רצח ואונס.
אוקיי, אני לא בדקתי את כל הדמוקרטיות, אני לא רוצה, אני מניח שאתה צודק ובסדר גמור, אבל מה שחשוב לפחות לי בתהליך הזה זה להדגיש שהייתה הקשבה מצידו של בן גביר, ובכלל מצידו כל ראשי הקואליציה, לביקורת. בסדר? הם בניגוד לאיך שהם מציירים אותם כדורסניים וחוטפי הדמוקרטיה, הם מקשיבים, והם יודעים לתקן כשצריך, ואני יכול להגיד לך גם, דיברתי
עם רוטמן. אבל אני לא שמעתי שום טיעונים, אתה אומר, הם מקשיבים לטיעונים ולביקורת, אבל הטיעונים והביקורת, תסלח לי, ילדותיים מעין כמוהם, ולא מבוססים.
יכול להיות.
מלאים במילות תואר כזה של, זה קץ הדמוקרטיה, והיא כבר התאבדה בפעם ה-17, אוקיי, 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 מה אתם אומרים? תנו מקום להשוואה. תביאו מחקרים, כאילו מה זה הדבר הזה?
תשמע, אני לא, אפשר, כלומר אני יכול להסכים, יכול לא להסכים איתך, לצורך הדיון, תראה, אני תמיד משתדל לראות לא רק את הצד שלי, אלא גם אם אני לא מסכים עם הצד השני, לראות מה הוא אומר. בסוף, תראה, אנחנו צריכים לגיטימציה, אנחנו צריכים לגיטימציה ממדינות העולם, אנחנו צריכים לגיטימציה מהציבור הישראלי, אנחנו צריכים לגיטימציה מהציבור היהודי בעולם, ברחבי העולם. אנחנו לא לבד בתוך הבועה שלנו. ולכן, לי לפחות חשוב להגיד לאנשים שלא מסכימים איתך ואיתי, אף אחד פה לא דורס. אף אחד פה לא חוטף את הדמוקרטיה, ואף אחד פה לא מבצע הפיכה. אולי יש מהפיכה, אבל לא הפיכה. מקשיבים לצד השני, והתהליך יהיה שקוף, כמו שמחוקקים דברים בכל מדינה, מתקדמת, חופשייה, דמוקרטית, וכמו שהכנסת חוקקה אין ספור חוקים, כמו שהיא חוקקה את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, אגב, הפעם זה יהיה יותר שקוף, כי כולם מבינים את המשמעות.
זה לא בשלוש בבוקר, כן.
למשל, מה עוד רציתי לומר בהקשר הזה, ובקיצור, יש הקשבה ויהיה בלמים ואיזונים, כמו שצריך התהליך הזה, התהליך הוא שקוף. עכשיו אנחנו דיברנו, אבל לפני כן שאלת אותי על נתניהו, אני חושב, כבר לא זוכר, נקטע לי חוט המחשבה.
אז אני אגיד רגע משהו לגבי טיעון פח שנקרא וואטאבאוטיזם. יש עכשיו טיעון שעכשיו עולה ממש בימים האחרונים, כל עוד לישראל יש רק בית מחוקקים אחד, בניגוד לכל הדמוקרטיות או לרוב הדמוקרטיות המתוקנות, שיש להם שני בתי מחוקקים, סנאט וקונגרס, בית עליון ובית תחתון בגרמניה, בצרפת, באוסטריה, בשאר המדינות הדמוקרטיות המתוקנות, אז ראוי להשאיר את בגץ על כנו כמין בלם. וכל עוד אין את התיקון הזה שהופך את הפרלמנט הישראלי, הכנסת, לקצת יותר חלש, לקצת יותר מאוזן, לקצת יותר מתון, אז צריך את בגץ. זאת אומרת, קודם כל תעשו תיקונים בכנסת, ואז תיגעו בבגץ. אתם לא יכולים להתיר את הרצועה הזאת המרסנת שבגץ עושה, או שבגץ נותן לדמוקרטיה הישראלית, לפני שאתם עושים תיקונים אחרים. זה די דומה לטענות לגבי אגרות גודש. אגרות גודש יכולות לבוא רק אחרי שתהיה פה תחבורה ציבורית מסודרת וטובה. אבל עד שאין פה תחבורה ציבורית, אל תעשו אגרות גודש. זה טיעון כזה שתמיד שומעים.
בלופים. תשמע, אני, שוב, השוואות לעולם, אני לא יודע, אני באמת חושב שאין כל כך מה להשוות. הדמוקרטיה שלנו היא אחרת. אנחנו, אגב, דמוקרטיה, אני חושב, היחסית המוחלטת, נכון? אין לנו בכלל אזוריות בכלל. אנחנו קטנים. אני באמת לא רואה מקום להשוואה עם, עם מקומות אחרים. ואגב, אם אנחנו מאמצים נורמות של, של מדינות אחרות, אנחנו רוצים אולי לאמץ, מדברים על זה שבשום מקום בעולם פוליטיקאים לא בוחרים שופטים, חוץ מארצות הברית, אוקיי? אז זאת אומרת, אני באמת לא רואה מקום להתחיל להשוות. אני אגיד לך משהו, ואגב, לוין אתמול המשפט שהוא פתח איתו, וזה לא מקרי, אומר, אני גדלתי על ברכיו של מנחם בגין, על ממש, במובן הפיזי, והוא הסנדק שלו בברית. אז אגב, אתה יודע, וגם זה תמיר, זה כל כך חשוב לומר, אתה יודע שלמשל אביגדור ליברמן שהיום באופוזיציה, הוא היה גדול המבקרים של בית, הוא היה בית משפט לחוקה.
רגע, בוא נקריא, יש פה טלגרם של איזה מישהו שאני מאוד אוהב, הוא נקרא אריאל כהנה, והוא ציטט הבוקר משהו נחמד. משהו נחמד שמאוד קשור לשיחה שלנו, ובעקבות כמה ציטוטים האלה, אז הזמנתי אותו הבוקר. עשרות שנים לא הייתה רפורמה משפטית משמעותית כלשהי במערכת המשפט, והעובדה הזו היא קודם כל באוחריה של המערכת עצמה. הכשלים שלה, לצד האקטיביזם השיפוטי המופרז שבה היא נוקטת, הן סיבות חשובות לכך שהיא מאבדת במהירות אמון בקרב ציבורים הולכים וגדלים. ואני ממשיך, מודל הייעוץ המשפטי לממשלה בישראל הוא יחיד מסוגו בעולם, אשר מעניק לאדם אשר אינו נבחר ציבור כוח קיצוני. באמצעות הנחיות כל המערכת הציבורית למעשה כפופה לו. משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות סטטוטוריות, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ועוד. עמדתו מחייבת את כלל הגופים המדינתיים בנוגע לפרשנות החוק, והוא מהווה מונופול בכל הקשור לייצוג עמדות המדינה. ואת כל הציטוטים האלה כמובן לא אמר ברוך מרזל או בן גביר, אלא...
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אמר את זה גדעון סער, שר המשפטים הקודם, ואם כבר אתה מצטט אותו, הוא גם תמך בפסקת ההתגברות.
כמובן. כן? על הטיקט הזה הוא נבחר בבחירות הקודמות, בבחירות של 2022 הוא ככה כבר התמרכז.
אז אוקיי, חזרנו לכנות של פוליטיקאים, אבל בכל מקרה זה מה שהוא אמר, אגב אלה העמדות שלו למיטב היכרותי אותו משנים רבות, וציפי ליבני תמכה, ואביגדור ליברמן תמך, ורובי ריבלין קרא להם כנופיית שלטון החוק, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אתה יודע, באמת נלעיתי, סיפרתי לך בהתחלה כבר כמה שנים אני בעניינים האלה, אני חושב שהדברים הם כל כך ברורים. הם כל כך ברורים שהתיקונים מתחייבים, ואפשר לדבר על המינונים, בסדר, אז פה אנחנו מה שנקרא הגענו לשאלת המחיר, לא לשאלת האם, וזה נראה לי ברור. אתה יודע, אני חייב סתם דוגמה קטנטנה שעקבתי אחריה בשנים האחרונות, להסביר את האבסורד שאיך העסק הזה מתנהל. יש, הנה עכשיו הוא חזר להיות שר מדע, אופיר אקוניס, אוקיי? אופיר אקוניס לפני כמה שנים נדרש כשר מדע, לאשר מינויה של איזושהי פרופסור, שהשם שלה נשכח ממני, לתפקיד הנציגה של ישראל, בוועדת מדע משותפת לישראל ולגרמניה. עכשיו, אקוניס, העוזרים שלו בודקים, ומוצאים שאותה פרופסור, שהיא כנראה מאוד מוכשרת בתחום שלה, תמכה בשלב מסוים, בסרבנות לשרת בצהל, אולי סרבנות לסרב ביוש.
אז אני אעצור לך רגע, אם אולי הפוליטיקאי והוא המשפטן, ואותה פרופסורית הייתה מהצד הלא נכון של התמונה, מה היו אומרים? מניעה משפטית למנות, פשוט מניעה, לא נסביר למה, כמה, איך. אז הוא פוליטיקאי, אז הוא אמר, אני לא ממנה, כי היא תמכה וזה, ואנחנו לא נתמוך במי שתומך בחרם.
טוב, אתה פתחת לי עכשיו את פינת הסרקזם, אבל כל הביטויים האלה, בטלות משפטית, מניעה משפטית, פגישות עתיות, כל מיני ניסוחים כאלה שאני לא מבין מאיפה מגרילים אותם, אבל לא משנה, נעזוב. בקיצור, הוא אומר ליועצים שלו, אני לא רוצה שהפרופסור הזאת תייצג את מדינת ישראל, היא תומכת בסירוב לשרת בצהל. אומר הדרג המשפטי, אדוני השר, אתה לא קובע. והסיפור הזה מגיע ליועצים, אני לא יודע את כל הסיפור, בשורה התחתונה מגיעים לבגץ. יושב שר המדע ואומר, אני מתנגד למינוי שלה. קם נציג היועץ המשפטי לממשלה ואומר, הוא לא מייצג את הממשלה. אני, היועץ המשפטי שאף אחד לא בחר.
אני חושב שזה אפילו יותר קיצוני, זה לא אתה מייצג את עמדת משרד המדע.
כן,
משרד המדע.
עמדת,
זאת אומרת, אתה, לא שר, אתה לא שר המדע פה מול בגץ, אתה סתם מופיר אקוניס.
לגמרי, אתה, יש עמדת ממשלה, ומשרד המשפטים הוא זה שמייצג את עמדת הממשלה ברמה כזאת, שהם לא הסכימו, היועץ המשפטי הזה, הנציג, הוא לא הסכים שאקוניס ידבר. ואחד משופטי העליון, אני לא זוכר, אולי שטיין או מין, אני לא זוכר מי זה היה, אמר, רגע, אבל אני רואה שהשר נמצא פה, אולי נשמע את דעת השר. ואז אקוניס קם.
השר בשבטו כעברה.
משהו כזה. קם ואמר את עמדתו, ואגב, הוא הצליח להזיז את השופטים, זאת אומרת, ההחלטה הייתה יחסית מאוזנת, של, לפחות בזה השרשרת ארוכה של תהליכים. אבל בקיצור, אתה אומר עצמך, מה הולך פה? מה הולך פה? מי, זה, אתה יודע, זה אבסורד. מי מייצג את עמדת המדינה? יועצים משפטיים שאף אחד לא בחר ולא יודע מה השקפות שלהם, והם באמת פועלים, כמו שתיארת קודם, הרי אם זה היה הפוך, כן, זה באמת היה, הרי אם היה לצורך הדיון, פרופסור, נגיד פרופסור אומן, הימני שקורא לסרבנות, אז היו אומרים שזה, כאילו, קורא לסרב לפנות בהתיישבות ביוש, יש מניעה משפטית, כן, כמו שאמרת קודם, זאת אומרת, באמת, מה הולך פה? בשביל מה אנחנו בוחרים אנשים, אם הם לא יכולים לקבל את ההחלטות?
אני חושב שאולי אפשר באמת לסכם את הדיון העקרוני הזה, ולהגיד דבר מאוד פשוט בשם קרל פופר. קרל פופר אמר, בוא ננסה לבדוק איך אנחנו יודעים מהי דמוקרטיה ומה לא דמוקרטיה. אז הוא אמר, בדמוקרטיה מחליפים את השלטון ללא הפעלת כוח. זה נשמע מאוד הגיוני ומאוד זה. עכשיו, חידש פה בפודקאסט ניסים סלמה, ואמר משהו מאוד יפה. הוא אמר, מי בעצם שולט פה במדינה, מי בעצם הגופים ששלטו פה בעשר שנים האחרונות לפחות? בגץ, פרקליטות, הם באמת אלה שבסוף אמרו את המילה האחרונה. הם יכלו להתערב בכל דבר ובכל עניין. ואותם לא ניתן להחליף על ידי בחירות דמוקרטיות. פשוט לא ניתן. יש להם עוקביות במקרה של ליאת בן ארי ויועמ"שים כאלה ואחרים. לא ניתן לפטר אותם, לא ניתן להחליף אותם.
או שליטה בוועדה למינוי שופטים כמובן.
כן, בדיוק. אז מכיוון וכך, אז דרך כלל הוועדה לבחירת שופטים היא גם ועדה לפיתורי שופטים. זאת אומרת, היא ועדה שיש לה שני שימושים, וממש חשוב לזכור את זה, כשאומרים שעכשיו לפוליטיקאים יהיה רוב, זאת אומרת, כשתוגש תלונה כלשהי נגד שופט, והתלונה תהיה, אתה יודע, מבוססת, לדוגמה, שחיות ישבה בהרכב שיש לה בו ניגוד עניינים, שוב, לפי פרסום של קלמה ליבסקינד, שבעלה היה העורך דין של חברת מגדל, או אני לא זוכר, זה חברת ביטוח, אז אי אפשר להגיש תלונה לוועדה בחירת שופטים, והוועדה הזאת תוכל גם לנקוט בצעדים משמעתיים, ואולי אפילו לפטר שופטים שסרחו.
אני רוצה להוסיף על זה.
וזה פצצת אטום. כי
זה
על
נכון.
זה אף עיתונאי לא מדבר, על זה שוועדה לבחירת שופטים היא לא לבחירת שופטים עתידיים, היא גם לפיתורי שופטים.
לגמרי.
זה מטורף, זה ה...
למרות שזה נדיר, עכשיו למה זה נדיר? כי השופטים
יודעים את זה. אנחנו לא יודעים אם זה יהיה נדיר. אנחנו לא יודעים אם זה יהיה נדיר או לא נדיר.
מה יהיה, לא, אנחנו לא נדבר על המצב שקיים היום. מה יהיה, אני מסכים איתך. היום יש לזה הרבה משמעות, כי אני אומר לך בידיעה, ששופטים שמרנים, ימנים יותר, שלא מסכימים נגיד לאג'נדת ברק, נזהרים. כי הם יודעים שמי שלא הולך בתלם, לא מקודם. אתה מבין? ולכן יש אפקט מרתיע, כי אומרים עצמאות השופטים, אם השופט חושב שהוא בעצם צריך היה לתת פסיקה הרבה יותר, לא משנה, פסיקה אחרת, והוא או ממתן אותה, או בכלל לא פוסק אותה, כי הוא יודע שככה הקדומי שלו ייעצר, אז הוא לא באמת עצמאי.
לגבי ביקורת הבינלאומית על מערכת המשפט, יש כאלה שאתה יודע, מצדדים את ענק המשפט, מי שהיה ראש בית הספר למשפטים באוניברסיטה הכי טובה בעולם בהרווארד, אלן דרשוביץ, ואומרים, הנה הוא מתנגד לרפורמות, ואפילו ציטטו אותו בצורה מאוד נרחבת, שאפילו מקורבו של נתניהו, דרשוביץ, מתנגד לרפורמות. אז מה יש לך לומר על זה? כי אתה נפגשת איתו.
נכון, תמיר, יצא לי לפגוש את אלן דרשוביץ לפני כמה שבועות, היה פה בארץ, יהודי מרשים מאוד, ולהפתעתי, הוא באמת רוצה כמובן לשמור על העצמאות של בית המשפט, וצריך לומר, גם אנחנו כמובן תומכים בדבר הזה, אבל דרשוביץ לא מתנגד לכל רפורמה, הוא מתנגד לדברים כמו שהם פרסמו בארצות הברית, שחלקם גם היו לחלוטין לא מדויקים. באותה שיחה שקיימתי אותו, שאלתי אותו האם לדעתו כל שינוי פסול, כמובן בשיטה המשפטית של ישראל, והתשובה של דרשוביץ לא, אפשר לשנות. בית המשפט העליון, כך הוא אומר, לא צריך לעסוק בסוגיות כלכליות, כמו האם הסכם הגז עם לבנון חוקי, זה לא משהו שבית המשפט העליון צריך להחיד לגביו, בית המשפט העליון לא צריך לעסוק בסוגיות פוליטיות, כמו סוף הכיבוש בעזה, הוא כן צריך לעסוק, ככה אומר דרשוביץ, בסוגיות של זכויות אדם, שוויון בין גברים ונשים, יהודים וערבים, הומואים וסטרייטים וכן הלאה. אלה סוגיות ליבה שצריכות להיות מוחלטות על ידי בית המשפט העליון ולא על ידי הכנסת. אני שואל אותו, להבנתי אלה השינויים שהממשלה שואפת עליהם, והוא אומר לבית המשפט העליון, יש יותר מדי כוח היום, לדעתו יש יותר מדי כוח, ולא צריך להיות להם כוח על סוגיות כאלה וכאלה, איני תומך במתן זכות לכנסת לגבור על זכויות אדם בסיסיות. אז אני, תראה, הוא לא במקום של יריב לוין, אבל גם להציג אותו כמי שמתנגד לכל רפורמה משפטית, גם זה לא נכון.
לגמרי, כי אני חושב שכולנו רוצים שבית המשפט יהיה עצמאי, אבל במקום ובסמכויות שבית המשפט, או בתיקים שבהם בית המשפט אמור לעמוד בהם, אם בית המשפט לא יקבל תיקים שלא עומדים בזכות העמידה, אז ממילא, וגם בסוגיית השפיטות, הוא בעצם לא ישפוט לגבי דברים כלכליים כאלה ואחרים, אז בית המשפט פשוט יחזור למקומו. אני חושב שאולי הדבר המרכזי שהייתי מוצא מהשיחה, למרות שאני מעלה אותו רק עכשיו, זה חזרה לזכות העמידה, ואולי גם לגבי זה כדאי שתהיה איזושהי רפורמה, כי אם בית המשפט מקבל אנשים או גופים שהם לא גופים פרטיים שנפגעו באופן אישי ומיוחד, אז הוא בעצם נוגע בסוגיות ציבוריות באופן מובהק. כי אם הוא עוזר פה עכשיו לכלל הקהילה הבדואית, הוא לא בית משפט, אלא בעצם בית מחוקקים, מי שאמור לעזור לכלל הקהילה הבדואית, זאת הכנסת, זאת אל המפלגות, ובית משפט נועד לעזור לאנשים פרטיים בנזק מיוחד שנגרם להם, וזאת זכות העמידה ככה על רגל אחת.
לגמרי, ואגב זכות העמידה, ואם כבר מדברים על אמריקאים, אתה יודע שבמשפט העליון האמריקני, נדמה לי ש2% מכלל הפניות אליו באמת נלקחות לדיון. בסדר? הם דנים בעשרות עתירות בשנה, לא במאות. אגב, לא דיברנו על העומס, כתוצאה מהמשפטיזציה הזאת, המערכת תקועה, היא לא מתקדמת, משפטים פה לוקחים שנים, אוקיי? שזה גם כן בעיה כל כך קשה לאזרח הפשוט, אז הרפורמה הזאת, שוב, במקום.
אני לא הייתי עורך דין הרבה שנים, אבל אני אצטט מישהו שעבדתי אצלו, ושהוא עורך דין מאוד בכיר, וששעה שלו עולה הרבה מאוד כסף, בגלל שהעצה משפטית ממנו היא עצה נחשבת, ואני לא אגיד את שמו. אספתי לאותו עורך דין חומר משפטי. שוב, אחד מ-20 עורכי דין, 20 מהמשרדי משפטיים הכי גדולים בארץ, ואספתי לו חומר משפטי, והוא אמר לי, תקשיב, תאסוף לי חומר משפטי, תאסוף לי פסיקות, שכמובן לטובת הלקוח שלי, אבל אם אתה מוצא פסיקות מהשופט דרורי, שהיה שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, תתעלם, לא רוצה, כי כמעט כל הפסיקות שלו נהפכות, הוא היה שופט שככה לא בוחל באמצעים, הוא אמר, אני במחוזי, אז אני אפסוק כפי שאני רוצה, גם אם יהפכו לי את כל הפסקי דין בעליון, לא אכפת לי, אבל הנה, תראה מה קורה. אפילו עורכי דין, בכירים, יודעים, להתעלם, כי טיעונים כאלה, אם אתה מבין.
רק כנביר, כי דרור הוא היה שמרני, נכון? ויותר ימני או ניצי.
כן, הוא אהב מאוד להשתמש בפסיקה שקשורה למשפט העברי, ולהביא דיזרטציות, ויש לו פסקי דין מאוד מאוד ארוכים, שקשורים בהמון המון טור ונעזר וכאלה.
כלומר, הוא היה מין כזה מסומן, שאליו לא כדאי להתקרב.
אז זהו, אז גם אם הוא לא קודם, זה לא, נקרא לזה, השוט המרכזי. השוט המרכזי זה שבכל העולם המשפטי ידעו להתעלם ממנו. ואין דבר שיותר מעליב אנשים מאשר שמתעלמים מהם.
אוקיי. בכל מקרה, זה בסדר, אני חושב שזה עוד היבט שמלמד אותנו למה בסוף צריכה להיות רפורמה. תראה, אני משוכנע, תמיר, שמה שלוין הציג אתמול בערב, זה לא יהיה התוצר הסופי. אני די ברור לי שיהיו תיקונים ושינויים. ותשמע, ואולי עוד משפט אחרון, אני באמת מקווה שכל אותם שמות שהזכרנו קודם, שהעמדות האמיתיות שלהם תומכות ברפורמה, יצאו מהפוזיציה, יצאו מהנוחות הפוליטית, וידברו לעניין, כי בסוף
תגיד גדעון סער, שידבר לעניין, שיגיד מה העמדות האמיתיות שלו, ואולי ננסה להביא לדיוק הרפורמות ככה שהם באמת יהיו, בוא נגיד, בהסכמה מקיר לקיר, כי זה אפשרי.
כמה שאפשר, לגמרי.
ואני שומע הרבה מאוד פוליטיקאים שמהאופוזיציה, שנקרא לזה לא מתעלים לגודל השעה, אני חושב שמספיק שהם יושיטו יד קטנה ויגידו, תקשיבו, אנחנו רוצים לעשות רפורמות, בואו נעשות הרפורמות האלה ביחד. זה יכול לבוא גם, דרך אגב, מאהרון ברק, שירים כמה טלפונים ללפיד ולראשי האופוזיציה, ולהגיד להם, זאת שעת כושר, הבנו, אנחנו עומדים לאבד את עולמנו, ולו מהשיקול הציני הפוליטי של חבל שהקיצונים ינצחו, בואו ננסה לעשות משהו שהוא בהצבעה של 100-110 חברי כנסת, וזה אפשרי, אם יהיה אולי שיתוף פעולה של אופוזיציה וקואליציה ביחד. לא יודע, אני אולי לא מכיר מספיק את המערכת הפוליטית.
לא, אני אמר לעצמי,
אתה מחייך,
איזה כיף שאתה מסיים בכזאת תקווה נאיבית. אבל לא, מי יודע.
אני כמובן מקווה שהדברים לא יהיו מקיר לקיר, ושהתיקונים יהיו כמה שיותר עמוקים וכמה שיותר חדים, וגם אם יהיו הכי חדים והכי יריב לוין סטייל, עדיין לא נגיע אפילו קרוב למקום המתוקן שבו נמצאת ארצות הברית, או צרפת, או בריטניה. לצערנו, המערכת המשפטית בישראל דורשת תיקון כל כך חזק, שאפילו יריב לוין מפחד לעשות את התיקון הזה.
אוקיי, יכול להיות. אני מודה שאין לי בראש איזשהו תוצר סופי, שוב אמרתי בהתחלה, אני לא משפטן, אין לי בראש איזשהו תוצר סופי, איך בדיוק העסק הזה צריך להיראות, צריך שוב לאזן בחזרה את העסק. ואגב, זה יהיה המשפט האחרון שלי, כי בסוף בעיניי זה גם הכי חשוב. הרפורמות של ברק, המהלכים שברק עשה, בעיניי קרסמו במרכיב היהודי והציוני של המדינה. זה מה שלי הכי מפריע. ואני מקווה שהתהליך שלוין מוביל עכשיו יוכל להחזיר את הערכים המרכזיים האלה לחיינו.
אמן ואמן. תודה רבה, אריאל קנה.
תודה רבה לך. היה כיף.
גם לי.
על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי.